השיעור היום מוקדש לזכותו והצלחתו של הילד אביה נוח דנה פיקר, לכבוד הבר מצווה. מזל טוב אביה, מזל טוב להורים, תזכו לגדלו מתוך נחת ובריאות, לתורה, חופה ומעשים טובים. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף ח' במסכת תענית. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום יש לנו שיעור שהוא כולו אגדתא, ובמבט ראשון זה נראה כמו אוסף של מדרשים בלי איזשהו סדר, אבל האמת היא שיש כאן סדר, ובשביל זה נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון לאורך כל עמוד א' הוא המשך למה שראינו אתמול. אתמול ראינו דרשות של רבי עמי על הגשם, היום נראה עוד 3 דרשות שלו, הראשונה והשלישית על הגשם, השנייה לא על הגשם ישירות, אבל כן על התפילה, זה בחלק הראשון. בחלק השני נראה עוד 4 דרשות על הגשם. אז החלק הראשון, דרשות רבי עמי. נזכיר שאתמול הדרשה האחרונה של רבי עמי לגשם הייתה על פסוק בקהלת פרק י' פסוק י', עם כהה הברזל, כלומר עם השמיים חלשים כמו ברזל לא מחודד ולא מורידים גשם וכו', זה ראינו אתמול. אז היום כהמשך לזה נראה את הדרשה של רבי עמי על הפסוק הבא, פסוק י' א', שגם אותו הוא דורש בצורה דומה. הפסוק הוא כזה, אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. עוד פעם, אם ישוך הנחש בלא לחש, ואין יתרון לבעל הלשון. איך רבי עמי מקשר את זה לגשם? הוא אומר שישוך רומז למילה הארמית שטח, שזה חלודה, ונחש רומז לנחושת, ואז בעצם מה שהפסוק אומר זה שאם השמיים יבשים כמו נחושת חלודה, כמו שכתוב בדברים אגב, והיו שמך על ראשך נחושת, אז למה זה קורה? בגלל המשך הפסוק, בלא לחש, כלומר, כי אנשים לא מספיק לוחשים תפילות, לא מספיק מתפללים. וסוף הפסוק, ואין יתרון לבעל הלשון, זה אומר שמי שיכול להתפלל ולא מתפלל, מה יתרון יש לו בזה? זה, מה הוא מרוויח? עד כאן לגבי הפסוק הזה. בנוסף, רבי עמי מכניס עוד 2 פסוקים מאיוב לגבי התפילה, זה בפרק למד ו' פסוק למד ג' ואחרי זה פסוק למד ב'. פסוק למד ג' זה יגיד עליו ראו, מקנה אף על עולה, עוד פעם יגיד עליו ראו, מקנה אף על עולה, ודורש את זה ככה, יגיד עליו ראו, זה אומר שאם אתה לא יכול להתפלל, אז תלך לראו, לחבר שיודע להתפלל. מקנה אף על עולה זה שאם אדם כן יודע להתפלל, והוא יתפלל ובאמת נענה וירד גשם, אז שלא יתגאה. אם הוא מתגאה, מה שנקרא בפסוק על עולה, שהוא עולה למעלה, אז מקנה אף הוא קונה בזה את אחרון אף, את הכעס של השם, לא להתגאות. זה לגבי פסוק למד ג'. פסוק למד ב', אותו רעיון, על כפיים כיסה אור, ויצב עליו במפגיע. הוא דורש את ויצב עליו במפגיע. הכוונה היא, אם אין כאן מישהו שיכול להתפלל, לכו לחסיד שיכול להתפלל. מפגיע זה מלשון תפילה, כמו שכתוב, אל תתפלל וכולי ואל תפגע בי. בקיצור, אם אתם לא יכולים להתפלל, לכו למישהו שיכול. עד כאן הדרשות של רבי עמי, גם על הפסוק בקהלת וגם על הפסוקים באיוב. בסוגריים באמצע, הגמרא מביאה עוד דרשה שונה לגמרי על פסוק למד ג' באיוב, יגיד עליו ראו, מקנה אף על עולה, וזו דרשה של רבא לגבי 2 תלמידי חכמים שגרים באותה עיר, שהם צריכים להיות במצב של יגיד עליו ראו, כלומר כמו 2 רעים שמגידים אחד לשני, לומדים אחד עם השני, יכולים להתווכח, אבל מתוך נחת. אבל אם הם לא ככה, אלא מתווכחים בצורה של מריבה, אז מקנה אף על עולה הם מתקנאים, כלומר מזמינים על עצמם את האף, את הכעס של השם, על עולה מעלים את הכעס הזה עליהם. זו דרשה אחת בסוגריים על הפסוק באיוב. דרשה נוספת בסוגריים, זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', זה לגבי הפסוק העיקרי שלנו בקהלת, עם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, שכאמור רבי עמי קישר את זה לגשם, ריש לקיש לוקח את זה למקום אחר, וזה שבעתיד לבוא יבואו כל החיות אל הנחש ומתלוננו אליו ומגידו, אתה לא מוסרי, מילא אריה, למה הוא נושך? כי הוא רוצה לאכול, אבל אתה סתם הורג. זה מה שנקרא עם ישוך הנחש בלא לחש. ומה הוא יענה להם? הוא יענה להם ואין יתרון לבעל הלשון. הוא יענה להם, גם אדם שאומר לשון הרע, גם הוא לא מרוויח מזה כלום, הוא סתם עושה את זה להזיק. זו הדרשה, כמובן יש פה הרבה להעמיק מה בעצם הדרשה כאן רוצה לומר לנו, אבל זה לא המקום לזה, ובזה סיימנו את הדרשה הראשונה של רבי עמי לפסוק בקהלת, עם הנספח שלו באיוב, עם עוד נספח באיוב ועוד נספח על קהלת. זו הייתה הדרשה הראשונה. דרשה שנייה של רבי עמי זה על פסוק באיכה. כתוב, ניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. מה הכוונה? אומר רבי עמי שכשמתפללים, אז הגוף הוא עושה את התנועות של התפילה, למשל הידיים, הכפיים כלפי מעלה, אבל הלב לא תמיד נמצא שם, לא תמיד מרוכז, ועל זה הפסוק מדבר. ניסה לבבנו שהלב שלנו יהיה איפה שהידיים, אל כפיים, אל אל בשמיים, או במילים של רבי עמי, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. זו הדרשה, ועל זה שואלים הרי שמואל אמר שגם תפילה בלי כוונה מועילה, כמו שכתוב בתהילים, וליבם לא נכון עמו, כלומר הוא מתפלל בלי כוונת הלב, ובכל זאת מיד אחרי זה כתוב, והוא רחום יכפר עוון, כלומר התפילה שלו אפילו בלי הכוונה של הלב יכולה להישמע, עונה הגמרא זה תלוי ביחיד ובציבור. כשאתה בציבור, אז גם אם אתה עצמך לא מכוון, אתה חלק מהתפילה של הציבור ואתה משתתף בזה, לעומת זאת ביחיד, אם אדם לא מכוון, אז התפילה לא נשמעת. עד כאן הדרשה השנייה של רבי עמי. דרשה שלישית זה שאומר רבי עמי, אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה, כמו שכתוב בתהילים, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. כשיש בעלי אמנה למטה בארץ, אמת מארץ תצמח, אז יהיה גשם וצדק משמיים נשקף. עכשיו מה הכוונה? יש כמה הסברים, נסביר את זה לפי הסבר ידוע של רב חיים שמואלביץ. הוא אומר שכשאתה מאמין בכל הלב שהשם יכול לעשות איזושהי טובה, אז באמת השם עושה. למשל, אנשים שזורעים בתחילת החורף, הם עושים את זה על סמך האמונה שיהיה גשם, אז באמת בזכות האמונה שלהם יש גשם. וכראיה לזה רבי עמי מביא סיפור שהגמרא לא מפרטת מהו, אבל כנראה שהוא היה סיפור ידוע, הסיפור המלא מובא בתוספות, וזה שפעם אחת בחור הולך בדרך והוא רואה בור, והוא רואה שבתוך הבור יש נערה שנפלה לשם, ואומר לה, אם אני אציל אותך את התחתני איתי? והיא אומרת כן, ועוזר לה לצאת מהבור, אבל הם עוד לא יכולים להתחתן, הם סתם באמצע הדרך, אולי הם גם עוד לא מוכנים, אולי קטנים מדי. בכל אופן, הם מבטיחים אחד לשני שבינתיים הם לא מתחתנים עם מישהו אחר, והם עוד ייפגשו ויתחתנו, אבל הם רצו עדים שיעידו על ההבטחה הזאת, ולא היה שם אף אחד, חוץ מאיזה חולדה וחוץ מהבור של אבי נפלה, אז הם אומרים שהחולדה הזאת והבור הם יהיו העדים, והם הולכים לדרכם. הנערה שומרת לו אמונים ולא מתחתנת עם אף אחד אחר, אבל הוא שוכח מהסיפור ומתחתן עם אישה אחרת, ונולדים להם שני ילדים, והם שני מתים במיטות משונות. אחד מהם נופל לבור, ואחד ננשך על ידי חולדה. ואישה אומרת לבעלה, מה זה הדבר הזה? איך שני ילדים מתו במיטות משונות? ואז הוא נזכר באותו סיפור עם הנערה, והוא מספר לאשתו, ומבינים את הרמז, והוא מגרש אותה וחוזר ומוצא את הנערה ומתחתן איתה. ומהסיפור הזה אנחנו רואים שהחולדה והבור לא היו סתם עדים, אלא הם סמכו עליהם שהם ידאגו שההבטחה הזאת יתקיים, והחולדה והבור באמת דאגו לזה שזה יתקיים. אז אם על חולדה ובור מי שסומך עליהם זה בסוף באמת מתקיים, אז קל וחומר שמי שסומך על השם שמשהו יקרה, כאמור כמו אותם אנשים שזורעים בתחילת החורף וסומכים על זה שהשם ייתן גשם, אז באמת השם ייתן גשם. עד כאן הדרשה השלישית של רבי עמי לגבי אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף עם הסיפור, ועכשיו נראה לזה שלושה נספחים. נספח אחד זה דרשה נוספת של רבי יוחנן על הפסוק של רבי עמי, אמת מארץ תצמח, ואומר ככה, כל המצדיק עצמו מלמטה, מצדיקים עליו הדין מלמעלה. כלומר, אמת מארץ תצמח, כלומר אדם כאן בארץ שהוא נוהג בדרך אמת, אז מצדיקים עליו הדין מלמעלה. מה הכוונה? נפרש לפי רש"י, שזה פירוש קצת מבאס, וזה שדווקא לאדם שנוהג בדרך של צדיקות ואמת, אז מקפידים עליו במיוחד בשביל להניש אותו על הדברים הקטנים שיש לו כאן בעולם הזה, בשביל שבעולם הבא הוא יקבל שכר מלא. זה הנספח הראשון. נספח שני זה עוד שתי דרשות לאותו רעיון שרגע אמרנו, שדווקא עם הצדיקים השבט דקדק ומעניש אותם על העבירות הקטנות שלהם כאן בעולם הזה. דרשה אחת של רבי חייא על תהילים כתוב, וכי יראתך עברתך, כלומר דווקא אדם שהוא ירא השם, אז יש עליו עברה, כעס, על המעשים הקטנים הלא טובים שלו. דרשה שנייה של ריש לקיש, בישעיהו כתוב, פגעת את סס ועושה צדק, כלומר השם פוגע דווקא באלה שמססים לעשות צדק, בשביל שבעולם הבא כאמור יקבלו שכר מלא. זה היה הנספח השני. נספח שלישי, אם כבר הבאנו את הפסוק הזה בישעיהו, פגעת את סס ועושה צדק, נביא עליו עוד דרשה, וזה מי ששמח בייסורים, פגעת את סס, כלומר הוא סס בפגיעה שפוגעים בו, אז נקרא את סוף הפסוק, כתוב שם, בהם עולם ונבשע, הוא זה שמביא ישועה לעולם. זה הנספח השלישי, ועד כאן שלוש הדרשות של רבי עמי עם הנספחים שלהם, והגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה משלוש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו נראה כאן ארבע דרשות או עקרונות נוספים שקשורים לגשם. דרשה ראשונה זה שריש לקיש מראה לנו שיש קשר בין לידה לבין גשם, והוא מראה את זה בשלושה ביטויים שחוזרים על עצמם גם בלידה וגם בגשם. ביטוי אחד זה עצירה, כשאבימלך לוקח את שרה אז כתוב כי עצור עצר השם בעד כל רחם, ולגבי גשם כתוב בבעיהם שמוע ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אז אומר ריש לקיש מכאן שכשהגשם לא יורד זה כמו אישה שצריך צריכה ללדת והתינוק לא יוצא, זה ביטוי אחד. ביטוי שני זה לידה, מצד אחד כתוב אתר ותלת בן, ומצד שני בישעיהו לגבי גשם כתוב כי כאשר ירד הגשם וכולי והולידה והצמיחה, זה בהפטרה שאנחנו קוראים בתעניות ציבור. וביטוי שלישי כתוב מצד אחד והשם פקד את שרה, ומצד שני בתהילים כתוב פקד את הארץ ותשוקקיה, פלג אלוהים מלא מים. שוב אנחנו רואים אותו ביטוי שחוזר גם בלידה וגם בגשם. אגב, מה זה פלג אלוהים עלי מים? הוא אומר שזה כמין קובה, כאילו יש אוהל גדול בשמיים שמשם הגשם יוצא, ועד כאן הסעיף הראשון, הדימויים בין גשם לבין לידה. סעיף שני, בשליש עליון של עמוד ב', רב שמואל בר נחמני דורש פסוק באיוב, כתוב שם אם לשבט, אם לארצו, אם לחסד ימציאו, והוא מסביר שהגשם נגזר כבר בתחילת השנה, ואי אפשר במהלך השנה על ידי תפילה לשנות את הכמות או את העוצמה של הגשם, אבל כן אפשר לשנות איפה בדיוק הוא ייפול, כך שאם עם ישראל מתנהג טוב, השם ינתב את הגשם בצורה כזאת שזה יועיל, וזה הכוונה של הפסוק. ויש כאן בעצם שתי גרסאות או שתי כיוונים איך בדיוק לדרוש את הפסוק. כיוון ראשון זה אם לשבת, כלומר אם נגזר שיהיה גשם מאוד חזק, אז השם יוריד אותו בהרים, שם הגשם החזק מועיל. אם לחסד, כלומר אם נגזר גשם חלש יותר, אז לארצו ימציאהו, כלומר השם ישים אותו לארצו, כלומר בסודות וקרמים, שם הוא מועיל יותר. זה כיוון אחד. כיוון שני דומה, זה אם לשבט, כלומר אם גשם חזק, אז השם ינתב אותו לשדות אילן, שם הגשם החזק מועיל. אם לארצו, כלומר אם זה גשם שמתאים לזרעים, אז השם ינתב אותו לשדות של זרעים. ואם לחסד, אם השם ממש רוצה לעשות לנו טוב, אז הוא גם יביא לנו גשם שימלא בורות שיחין ומערות. ועד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי זה לא ממש דרשות, אלא זה שני עקרונות שקשורות לתפילה על הגשם. עיקרון ראשון זה שמסופר שבימי רב שמואל בר נחמני הייתה גם בצורת וגם מגפה, והם ידעו שאפשר להתפלל בצורה רצינית רק על אחד מהדברים, ואמר רב שמואל בר נחמני נתפלל על גשם, וזה כבר יכלול בתוכו גם רפואה למגפה. למה? כי אם כבר השם ייתן גשם, הוא לא ייתן גשם אם ממילא זה לא יעזור כי כולם ימותו מהמגפה, אלא הוא גם ירפא את המגפה, כמו שכתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון השם נותן גשם לאנשים חיים. ממילא כאמור נתפלל על הגשם, וזה יכלול גם את המגפה. זה עיקרון ראשון. ובסוגריים רק, באמצע עמוד ב', מה המקור לזה שהם יכלו להתמקד בתפילה רק בדבר אחד? רואים את זה בשני מקומות. אחד זה בעזרה, כתוב ונצומה ונבקשה מאלוקינו על זאת, כלומר על דבר אחד. מקום שני זה בדניאל, כתוב שהתפללו על רזה דנה, כלומר על הסוד הזה, כלומר מתוך הרבה סודות התפללו רק על אחד, כלומר אפשר להתפלל רק על דבר אחד, זה בסוגריים. ועד כאן כאמור העיקרון הראשון. העיקרון השני זה גם מסיפור, מסופר שבימי רבי זרע השלטון גזר שלא להתענות. אז מה רבי זרע? אמנם אנחנו לא יכולים להתענות בפועל כי השלטון גזר, אבל אנחנו יכולים לקבל על עצמנו תענית. נבצע אותה כשנוכל, כשהזרה תעבור, אבל עצם זה שנקבל את התענית, גם זה יכול להשפיע לטובה. גם את זה הוא לומד בדניאל, כתוב בדניאל י' ויאמר אליי אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני השם אלוקיך, כלומר מהיום הראשון שקיבלת על עצמך להתענות, אז נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך, עצם הקבלה כבר עושה הרבה. זה היה הסעיף השלישי עם שני עקרונות על תפילה על גשם. שוב, עיקרון ראשון, נתפלל על גשם וזה יפתור גם את המגפה. עיקרון שני, מספיק לקבל על עצמך תענית אפילו בלי לבצע אותה עדיין, זה כבר משפיע לטובה. וסעיף רביעי ואחרון, זה אמירה של רבי יצחק, הוא אומר שכשיש גשם ביום שישי בהכנות לשבת, זה סימן כללה. כי ערב שבת, זמן של הרבה הכנות, צריך ללכת לשוק, לספר, למכבסה, גשם עושה בלגן, ואפילו אם מדובר בשנות בצורת וכולם משווים לגשם, אם זה בא ביום שישי, זה סימן כללה. ואותו דבר אומר רבא בר שילה, שקשה יום הגשם כיום הדין, כלומר כמו ימי שני וחמישי, שכולם באים לבית דין ויש בלגן בעיר, ככה זה גשם ביום שישי. זו אמירה של רבי יצחק, וזה היה הסעיף הרביעי. אגב, זה בסוגריים, מביאים עוד שלוש אמירות שלו, חלק מהם קשורים לגשם. אמירה ראשונה, שמש בשבת זה צדקה לעניים. יש מפרשים של העניים, אין הרבה בגדים, אז קר להם, אז בימי חול כשהם עובדים, העבודה מחממת אותם, אבל בשבת שהם לא עובדים, אז קר להם, ולכן השמש בשבת היא צדקה במיוחד לעניים. זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה, הוא אומר גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת. כשהשם נותן גשם זה ברכה לעולם, וזה ברכה לא רק בגשם, אלא זה מראה שבאופן כללי השם מברך את העולם, וממילא גם דברים שלא קשורים לגשם מתברכים אפילו פרוטה שבכיס. ודרשה רביעית, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. הוא מביא לזה מקור, יצב השם איתך את הברכה באסמך. רבי יצחק דורש את המילה באסמך כמו מלשון סמוי, כלומר דבר הסמוי מן העין. תנא דבי רבי ישמעאל מבינים את אותו רעיון, אבל מהפשט של הפסוק, שאסם זה המחסן של התפועה, זה באמת דבר שהוא סמוי מן העין, ורק אז הברכה שרויה, ומביאים ברייתא שאומרת אותו דבר, אין הברכה מצויה לא בדבר השקול, המדוד והמנוי, אלא דווקא דבר שאתה לא בדיוק יודע כמה, דבר הסמוי מן העין, אז השם יכול לעשות לך נס ולהוסיף קצת, אבל אם ספרת ואתה יודע בדיוק כמה יש, אז כבר אי אפשר לעשות נס כזה, ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן ארבעת הסעיפים של החלק השני של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לראות אגדתא לגבי גשם, וחילקנו את זה לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שלוש דרשות עיקריות של רבי עמי, שניים מהם לגבי הגשם. דרשה ראשונה על הפסוק בקהלת, אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון, אם השמיים הם יבשים כמו נחושת חלודה, אז בגלל שלא מתפללים מספיק, לא לוחשים תפילות, הוא מביא מאיוב פסוק שאם אתה לא יודע להתפלל, תלך למישהו שיודע, ובסוגריים הבאנו עוד דרשה לפסוק שלנו, אם ישוך הנחש, וזה שבעתיד יבואו לנחש וישאלו למה הוא מקיש, והוא יגיד, גם בעל לשון הרע מקיש. זו הייתה דרשה ראשונה של רבי עמי. דרשה השנייה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אין אם כן משים נפשו בכפו, כלומר הנפש, הלב שלו נמצא איתו בתפילה ולא מרחף לו בכל מיני מחשבות אחרות, אבל אמרנו זה דווקא כשהוא מתפלל ביחידות, אם הוא בציבור, אז אפילו שהוא לא מכוון, גם כן התפילה שלו נשמעת. ודרשה שלישית, אין גשמים יורדים, אלא בשביל בעלי אמנה שהם מאמינים וזורים, הם מאמינים שיבוא גשם ולכן הם זורים, לומדים את זה מהפסוק אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. ראינו אגב זה עוד דרשה לפסוק הזה שדווקא עם הצדיקים מדקדקים, וראינו עוד דרשות על אותו רעיון, שאחד מהם זה מהפסוק פגעת העצס, ואגב זה ראינו עוד דרשה על פגעת העצס לגבי מי ששמח ביסורים, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו עוד ארבעה סעיפים על הגשם. סעיף ראשון זה על הקשר בין גשם לבין לידה, שגם בגשם וגם בלידה כתוב עצירה, וגם בשניהם כתוב לידה ופקידה. סעיף שני זה על הפסוק באיוב, אם לשבת, אם לארצו, אם לחסד ימציאו, שהשם לא משנה את הכמות של הגשם או את הכוח שנגזר עלינו, אבל הוא מנתב את זה לטובתנו. סעיף שלישי ראינו שני עקרונות על התפילה לגשם. אחד זה שאם יש שתי צורות, גם בצורת וגם מגפה, אומר רבי שמואל בר נחמני, נתפלל על הבצורת, וזה כבר גם יפתור את המגפה, כי השם נותן גשם לאנשים חיים, לא לאנשים מתים. ועיקרון שני, עצם קבלת התענית, גם אם אי אפשר כרגע לבצע אותה בפועל, זה כבר משפיע לטובה. זה היה הסעיף השלישי. וסעיף רביעי, גשם בערב שבת זה סימן כללה, כי זה יום עם הרבה תרגנויות, וגשם זה בלגן. ולמרות זאת, בעזרת השם אנחנו מתפללים שאפילו שהיום זה יום שישי, כבר אמצע כסלו ולא היה גשם, נשמח לגשם גם היום שהשם יפתח את אוצרו הטוב ואת השמיים כל טוב.